אז נתחיל מלקרוא את השיר הזה שוב, ואחר כך נעבור לדיון שאתם תובילו אותו, ונראה לאן נלך. קשור למערתו, שקוע בבלבול כבד, עוד ארוכה היא דרכו של אדם להתבודדות. לא קל להרפות מתענוגות העולם. כבולים בידי הרטט המפתה של הקיום, הורגים למה שחלף, נחשפים לעתיד לבוא. קשה היות חופשי מהרצונות האוסרים אותנו להיות. אף אחד זולתך לא יכול להציע אותך לחופשי. במרדף אובססיבי אחר תענוגות, שוגים באשליות, צרי עין אנחנו מתחפרים בנתיב כוזב, זועקים בכאב, מה יהיה עלינו כשנמות? אז התאמנו, ממש עכשיו התאמנו, ואל מה שיודעים אתם שאינו מאוזן, אל תסתו כמובן. החיים, אומרים החכמים, קצרים. אני רואה אנשים במרוץ על פני האדמה הזאת, מתבוססים בהשתוקקותם להיות, אנשים חלשים, מפני המוות נאנקים, הצמה שלהם, להיות, לא להיות, אינו יודע הרוויה. אני רואה אותם חרדים למה ששלהם, חסרי נחת כמו דגים בשלולית רדודה של ערוץ צחיח. דעו זאת, ופעלו ללא אנוכיות, בלי ליצור כל זיקה למה שקורה או לא קורה. רקחו את ההשתוקקות האובססיבית עבור שני הכיוונים חסרי המוצא. הכירו, דעו ואמצו אל לבכם את אשר איתו אתם באים במגע, וימנעו מלחפש סיפוק במה שבגינו את עצמכם תגנו. אין החכם מתבוסס בתפיסות, מושגים או השקפות. הכירו, דעו ואמצו אל לבכם את אשר אתם תופסים, וחצו את השיטפון. אין החכם נתפס באשר השיג. את החץ חולץ, את חייו הוא חי ערני. אינו נחשף לעולם הזה, לא לעולם אחר. אז מי רוצה להתחיל להתייחס, להעלות שאלות, להעיר?
משפט אחד שתפס לי בפסקה שנייה, מהשורה השלישית. קשה להיות חופשי מהרצונות אוסרים אותנו להיות. יכול להבין שרצונות מפריעים לנו להיות, להיות מבחינה של כאן ועכשיו. מה זה אוסרים? כאילו הם אוסרים מבחינה של לא מרשים, אוסרים מבחינה של קובלים. מה אתה יכול לספר לנו על המקור של המילה הזאת?
אני חושב, נראה, יכול להיות שיש לי פה את המילה. אני חושב שמילת מפתח פה, מבחינתי, מבחינת הקריאה וגם מבחינת שאלות דומות שעלו בי, היא קשורה למילה להיות או להיות, שהיא באה בעצם מהמילה הפאלית בהווה. זה איזושהי הטיה של המילה הפאלית בהווה. ובהווה בכלל הוא מונח מאוד מאוד מעניין ולא ברור. מתרגמים אותו לאנגלית הרבה פעמים becoming או existence. מונח שהרי מופיע בשרשרת הקלאסית של הפטיצ'ה סמופדה, של ההתהווה המותנית. הוא מופיע שם כאחת החוליות שמופיעה אחרי התנה, ההשתוקקות, הצמה, האופדנה, ההאחזות, אז מופיע הבהבה, ובהמשך לידה, הזדקנות ומוות. באיזשהו מקום, כמו המעבר מהעולם הפסיכולוגי נמצא שם, אל העולם הפיזי. הבהבה המון פעמים בדרך שהיא מובנת ומוסברת, לפעמים רואים את זה פשוט בתרגום לאנגלית, כבר יושב בתוך כך המחשבה, שיושבת על המחשבה שהייתה כל כך מתאימה לתרבויות שמהן הדרמה מגיעה, שקשורות ללידה מחדש וגלגול נשמות וכו'. מבחינת הדרמה הרי הנשמה, אז קוראים זה לידה מחדש. לא ניכנס אל תוך השאלה הזאת, אבל זה הרבה פעמים בקריאה שלי מרגיש שאני נכנס למקומות מלאכותיים. מקומות עכשיו את המקום כאן שתרגמתי אותו פה להיות, אני הצעתי גם עוד תרגום אלטרנטיבי שכן מבוסס על תרגומים מקובלים של המילה, להיות הדברים כך או אחרת. ואז בעצם הטענה הזאת היא טענה שהיא אפילו נורא ברורה. הרצונות שלנו אוסרים אותנו לזה שדברים יהיו כך או אחרת, כי מה אנחנו רוצים ש... בדיוק. הרצון... כן. כשעולה אותנו, הוא קובל, הוא אוסר אותנו, וכך נוצר המקום שבו המעבר, הרצון הוא להשתוקקות ולהאחזות, כי מתוך הרצון שלנו נוצרת בנו איזושהי הצמדות שיוצרת אחר כך איזשהו ריב ומדון עם העולם, כי הוא לא, מה לעשות, הוא לא מציית לזה, ואנחנו אז אסורים בתוך זה, לא, אבל אני רואה את זה נורא 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 חזק אצל הילדים הקטנים שלי. שיש, אני לא יודע אם זה היה קיים אצלנו אותו דבר, כי אצלנו היינו אומרים אני רוצה, אני חושב, והיום אומרים בא לי. אבל זה נראה שהבא לי הזה חקוק כאילו בתוך ה-DNA יותר עמוק באיזשהו מקום. אבל בא לי! המקום הזה, איך יכול להיות שהעולם, שהמציאות לא מסתדרים לפי המקום הזה? וכמה אצל ילדים, התמימות שלהם, העוגמת נפש היא כל כך ברורה ובהירה. אני, בפרשנות שלי, זה לא שמה מהרגע שנולדים, אבל באיזשהו שלב שזה מתגבש ומופיע, זה כל כך כל כך חזק. אז זה הדרך שאני פחות או יותר מבין את המשפט הזה, אבל אתה יודע, הוא עדיין... הוא עדיין משאיר הרבה שאלה, אני חושב, לי לפחות. כי מה... מה זה המקום הזה שהמילים האלה מכוונות אליו? אם אנחנו מדברים על משהו שהוא כל כך בסיסי, כמו הרצון שדברים יהיו כך או אחרת.
הבעיה זה לא הרצון. הבעיה שאנחנו מנסים לכפות את הרצון שלנו. זה לגיטימי לרצות להיות מאושר, לגיטימי שיהיה לי כיף, ולא, או שאני לא ייפגע, או שאני לא ירגיש רע. זה לגיטימי לחלוטין. הבעיה שאנחנו מנסים לכפות את הסיפור הזה. או לכפות, או להתנגד לעולם כשהוא לא נותן לנו את מה שאנחנו רוצים. הרצון הוא לגיטימי, זה לגיטימי לענות. גם בתרבה זה מותר לענות. הבעיה היא, עם כל החיים שלי אני מחפש רק טענה, ואני, כשבא משהו אחר, אני מתחילה החגיגה. לכן אני לא רואה בבעיה במשפט.
זאת אומרת, זה לא בעיה, זה לא שקשה להיות חופשי מהרצונות. איך אומרים? כשהיות חופשי מהרצונות עושים אותנו, אלא...
לא הרצונות, זה
אין בעיה.
כאילו הכבלים
שנתים.
הכבלים, הרצונות יוצרים כבלים שאנחנו פשוט אוסרים את הכיוונים.
אתה יודע, אורי, בתוך השפה הבודהיסטית, זה מאוד עובד ככה. בתוך השפה הבודהיסטית, לא רק התיאורטית, גם... ובו בזמן אני מנסה לשים את האצבע בין המקום הזה שהרצון הוא כמו, נקרא לו, הוא רצון, הוא בסדר, הוא נחמד, הוא צ'נדה, או לתוך זה, לבין המקום שהשתמשת במילה חזקה. לא אחי, זה לא משנה, בתוך המקום. לא קל לשים את האצבע, את ההבדל.
לכן המשפט הבא הוא המשחק.
בדיוק.
המשפט הבא הוא המשחק. ולא המשפט הזה.
מה זה הוא
המשחק?
הוא
נקרא המשחק.
אוקיי.
מה המשפט הבא?
המשחק
הוא נקרא המשחק.
אוקיי. אף אחד זולתך לא יכול להוציא אותך לחופשי.
זאת אומרת, לא הסיפור ולא המורים ולא הקלטות ו... אלא רק ההתנסות האישית, דרך ההתנסות האישית הזאת, שהיא כל כך פרסונלית, והיא כל כך אישית, וכל אחד מביא את המטענים שלו, היא זאת שמאפשרת לך באיזשהו שלב, וכל אחד לוקח לו טווח אחר בסרגר, לשים את היד, את האצבע לאיפה, איפה השפיל הזה? כי הרי זה לא סרגר. איפה השפיל זה ש... כן, הוא רוצה לענות. זה לגיטימי לאכול עוגה ולענות ממנה. בוודאי לאחד שעכשיו אסור לו לאכול עוגות. אבל השאלה, איפה זה כבר מניע אותי? איך זה מניע אותי לפעילויות ולתגובות? חלקם אני מודע וחלקם אני לא מודע, ורק אחר כך אני מודע שזה מניע אותי. זה
המשפט ראשון, אפשר להבין, כאילו, להיות חופשים מהרצונות האוסרים, זאת אומרת, הרצונות הם אלה ששולטים. והמשפט אחרי זה אומר, לא, זה לא רצונות ששולטים, זה אתה זה ששולט. אתה זה שנותן
לו... אתה תוכל להגיע לשליטה, כן. אבל זה ייקח לך תהליך ארוך.
כן.
אני מסתכל על אנחנו ניהלנו דו שיח בפייסבוק. על סיפור הנדידה.
סיפור הנדידה?
כן. אנחנו יושבים, אתה מתיישב, אתה רוצה להתרכז למשל. נכון, איפה הפיסלון של הבודה שמשך כמו בודה, וכל המחשבות ידוממו, והמוח ידומם רק נגיע לנירוון. אתה לא שולט, ותיק אתה מוצא את עצמו באיזה תרדמת חורף בכלל. עכשיו, אני אומר מניסיוני, לקח לי המון, זמן, לא שברחתי מזה, כן, אני עדיין שם. המון זמן ותסכול והלקאה עצמית, שהייתי אומר, אני לא בסדר. למה? כי באתי עם מערכת ציפיות ודימויים שלא הייתי אפילו אולי מודע להם, רק אחרי שהתחלתי לחפור ולחפור ולחפור ולחפור, שהבנתי בכלל שאני שמתי בעצם עוד פעם את כל הגלגל של הרצונות שלי. אני בא ואני רוצה שהכל יהיה בסדר ושאני אתיישב. ורק המלאכים וכפיות יהיו לי עליו. זה לא עובד. למה? כי זה צועק ושם זה והכרה נודדת לנו. לקח לי. דעתי את השנתיים וחצי להתעסק עם הדבר הזה, לא שאני היום אני יושב על קרה לא נודד, נודד אני גם היום. היום לקחתי פטנט חדש, אני מחייך. כשאני מזהה, ולפעמים לא מזהה, כשאני מזהה שנדדתי, קודם כל אני מחייך, אני לא מלכה את עצמי. כבר פתרתי חצי מהבעיות. עכשיו, ההתנסות הזאת, ייתכן שאם אני בא למורה, וזה אחד הבעיות היום בעולם שלה, במערב, כן? שאין את היכולת, מה שהיה אז מורה תלמיד, את הקשר הזה והיכולת של העברת המידע, ולשאול שאלות וזה. אז נניח הייתי מקצר את הזמן, אבל זה לא היה עוזר למיטב הבנתי. או אולי זה היה מקצר את הזמן, הייתי חייב להתנסות במשחק הזה עד שהגעתי לנקודה שבה הבנתי בעצם שעשיתי שגיאה. שגיאה היא אולי מילה קשה, זאת אומרת, זה חלק מהחיים, that's life. That's the way it is. וברגע שהצלחתי להבין את המשפט הזה, אז זה לגיטימי לרצות את ההוגה עם הקצפת, אבל אסור לי. זה אוקיי. ולכן המשפט, לי אחר, זה לא כל עד, אבל אף אחד לא יכול להוציא אותך לזאת מחופשי חוץ ממך. והחוץ ממך הזה, זה היה המון זמן והרבה עבודה. ככה אני, זה ההתנסות שלי.
אתה בעצם לא יודע.
לא יודע.
זה מה שאתה אומר עכשיו, אתה לא יודע כמה זמן זה ייקח.
לא, ממש לא.
אולי זה לא ייקח כל כך הרבה זמן.
ייתכן.
אז אתה החלט שזה ייקח המון זמן והרבה עבודה.
לא, הרבה עבודה.
אתה לא יודע, אתה לא יודע. אין לך מושג כמה זה ייקח.
נכון.
כמה ייקח למה? להגיע למקום הזה שאתה...
של הפיות.
לא כבול, כן, של הפיות. מה סימונים נופלים בדרך? זה לא, תהליך אינסופי. אני כבר חשבתי שהרצונות האלה זה אולי הכלי תרגולי הכי חזק שיש. כאילו שמשם באף, סתם, כאילו שאתה דיברת על זה, אבל כן, זה בסדר שיש לך רצונות, אני חושב שאתה אומר זה מאוד מאוד נכון. כאילו מכל מיני מורים שם את זה, זה לא שזה בעיה שפתאום מתחשק לך איזה, לא יודעת מה... מלהיות מערכת מאוד משוכלל שיכולה לשמוע מוזיקה באיכות מאוד מאוד טובה ועד גידה עם קצפת ולא יודעת מה. השאלה איפה זה מוצא אותך ואיך אתה מסתכל על הרצון, איפה הוא, כמה אתה אף אחריו ואתה כאילו שלו וכמה הוא שלך. הרצון מרגיש שהוא שלך ואתה כאילו משתמש בו בשביל להבין יותר מה, למה זה ואיפה זה בא לך וכאילו זה סוג של דיאלוג עם עצמך, זה לא... כאילו, הכל הזה ביתר היה על הרצון הזה, זה לא שהוא או קובל אותי או שאני משתחררת ממנו, אלא הוא בעצם בשבילי סוג של לזהות מין משפט פתיחה של דיאלוג עם עצמי.
לזהות משפט?
כאילו, הרצון הזה זה סוג של משפט פתיחה, זה לא מפה בא לי, המשפט הזה.
מהרצון.
רציתי להגיד משהו. משפט פתיחה של דיאלוג עם עצמי, כאילו זה שאני רוצה משהו, אז זה לא, כאילו יכול להיות שזה באמת איזה משהו שמישהו אמר פעם שאני צריכה לרצות, או שככה חינכו אותי, או whatever, שזה גם כן משהו מעניין מאוד לדעת. אבל באמת זה סוג של התחלה של, אוקיי? מעבר לכמה זה מושך אותי וכמה אני... סובלת או מחייכת אליו, אומרת לה יופי, עוד פעם באת, כל מיני כאלה, תיקחתי שתי קפה ותלך מפה שבאת, כל מיני כאלה. יש לי כל מיני שיחות עם הדברים.
קונסנג'יר.
כן, כן.
קדש במלון.
קונסיור. פעם שיש לי חושבת על זה בצורה כזאת. כי תמיד הייתי באמת בתוך הדבר הזה שזה סוג של ראש, או שאני נאבקת בו, או שאני מחייכת אליו, או שכל מיני כאלה. אבל פתאום אני
רואה מזה
סוג של הזדמנות, זה לא...
אני שומע משהו נורא יפה במה שאת אומרת בהקשר של השורות האלה, כי בעצם השיר בא ואומר שהרצונות אוסרים, ואז בשורה הבאה הוא מדבר על להיות חופשי, ובעצם מה שאת אומרת, להיות חופשי, זה לא מהרצונות. הרצונות הן הזדמנות, איך קראת לזה? פתיחה של דיאלוג.
פתיחה של דיאלוג, כן.
מהבחינה הזאת הן יוצרות בכלל את האפשרות. ושם הן יכול, הן מה שהתודעה הלא ערה אז היא אסירה של הרצונות, אבל יש שם את באותו רגע נוצרת גם האפשרות של החופש.
יותר מזה, ברגע שאין רצונות, אז זה באמת זומבי.
זומבי,
כאילו.
זה מה שהתכתבנו, שכאילו, אי אפשר לחלום על שום דבר. מי התנה?
לא, סתם, יש לך אתם כולכם
מתכתבים.
בפייסבוק. יש לך קבוצה. אני מתכתבים. אני מתכתבים, כי אני מתכתבים את האלה שלי. ומסכים לך כמה לייקים, כמה שרים עשו לי בזה.
זהו, אני אכנסי.
אני אכנסי.
ביבי שכתבתי להם, כאילו, אז מה, אי אפשר לחלום, כאילו?
לא, שאי.
לרצות לחלום.
חייבים לחלום.
אבל אני למשל, יש לי נטייה לרצות משהו לחלום עליה, אבל לא משחרר. עכשיו, זה לא משנה, זה לא מתגשם, אני נלחמת שזה יתגשם.
וזה לא מתגשם, אני נלחמת שזה יתגשם.
אז תקחי את המקום הזה, למה זה כל כך חשוב שזה יהיה?
השיר הזה, הוא כל כך, כאילו, הוא מדבר עליי בהמון מקומות, גם בקטע של על עצמי, גם בקטע שאני מתבוננת על אנשים אחרים. גם בקטע שאני מנסה להעביר משהו ממה שאנחנו מדברים כאן לאח שלי. שלא יש לו גם את ה... זה כמו כל מיני... מנסה להראות לו את זה מהמקום הזה, כאילו. וזה מאוד קשה להעביר את זה הלאה. כאילו. ואז אני מגלה עם עצמי, לא משנה כמה שאני יושבת ומתרגלת ומבינה וקוראת, ועוד פעם אני נופלת באותה מקום שפתאום יש איזשהו משהו שאני נורא רוצה, אני לא משיגה, אני לא משיגה בראש. כן. אני לא משיגה, זה לא נמצא במציאות שלי. אני רוצה את זה, רוצה, ואני הולכת עם זה, ואני מנהלת דיאלוגים, ואני רוצה כבר שקט מהדיאלוגים האלה, ממסתי, ואיפה השקט, ואיפה מדיטציה, ואיפה התוצאות של המדיטציה. והיום הייתה לי תובנה מדהימה. כי פשוט חפרתי לעצמי במוח, דיבורים, דיבורים, דיבורים. אמרתי עצמי, אוקיי, עכשיו תקחי את המדיטציה שאת עושה, תעביר אותה לתוך החיים. הנה, זה רגע, לחזור ל... לא יודעת איך עושים את זה בתוך מהלך החיים. הרי אנחנו גם עושים משהו וגם מדברים בראש, מנהלים איזה דיאלוג. זאת אומרת, וזה בדיוק הקטע של להיות כאן ועכשיו בתוך עניין מסוים, ולא להתחיל לטייל בראש, להיות פה ולהיות שם ולהיות בכל מיני דברים. זה נורא קשה. נו, אבל זה מדהים.
זה נורא יפה, ומה היה? אבל תספרי לנו.
מה שהיה, זה שפשוט תוך כדי נהיגה, ותוך כדי זה שהבנתי שאני מתחילה לחפור לעצמי, התחלתי פשוט לנשום, מה שאני, פשוט עקבתי אחרי הנשימה, לא היה לי משהו אחר. רק זה מה שעשיתי, אז אמרתי, אז אני לפחות את נושמת, כאילו, וואו, נושמת, כאילו, במקום לשבת שם ולגמור עצמך את כל האנרגיה שם, פשוט נושמת, אז לאט לאט נרגעתי. שלב הבא, זה היה המקום, המדיטציה הכי טובה שיש בעולם, זאת הילי. ושם הילי הקטנה. הילי בת 8 חודשים. אין מדיטציה יותר טובה מהילי. זה מקום לגמרי להפיק מחשבות ולהיות כולך פה. לי, בשבילי. אבל זה באמת כאילו... ואז אני מתבוננת על ההשתוקפויות האינסופיות של כל מיני אנשים, ועל כל מיני התעסקויות כאלה, וכל כך הרבה... כל כך הרבה עודף, וכל כך הרבה מיותרים יש, וכל כך הרבה עומס, וכשמסתכלים על זה מהצד, לא כשנמצאים בתוך זה, זה לא פשוט. בהחלט שיר מדהים, זה לגמרי לא פשוט להגיע למצב הזה של להתנקות ולהיות בתוך מקום של איזשהו, בלי להיות זומבי. כי אפשר נורא בקלות להפך למלפעמים, נבעלת מהקטע שיש הרבה דברים. חברה שלי לפעמים אומרת, את קצת כמו טפלו. היא אומרת לי, יש דברים שקורים אותם. איפה הכעס? אמרתי לה, אני לא כועסת, כי אני רואה את זה מהצד, ואני לא יכולה לעשות עם זה כלום. או שאני יכולה לפעול ולעשות עם זה משהו, ולשנות את זה. ואם לא, אני יכולה להרים את הכל, להגיד משהו, אבל אין לי איזשהו כעס מתפרץ ונעלם. אז כן, אפשר ליפול למקום של זומבי,
של מין פתיה כזה. אפשר, אבל מה שאת מתארת דווקא זה מקום שבעיניים של מישהו מבחוץ זה נראה זומבי, אבל מתארת שבתוך החוויה שלך, לגבי הדברים שאת מתארת כרגע, זה בכלל לא זומבי.
אני רואה, אני יודעת, אני לפעמים יכולה לנסות לשנות בשיחה, אני לא מתפרצת בכעסים נוראים, לא מאבדת את ה... לא, אין לי את זה. פעם היה לי. אין לי. אני לא יודעת, אולי זה לא טוב בסיטואציות מסוימות. אבל זה לא אין לי את זה. יש פה המון דברים.
את אומרת את זה, אני זוכר שתיארת שזה נשאר לך מהמקומות של ה... באוטו. חלקת פעם שהיה מקומות שהיית רגילה לראות ופתאום התחלת לשים לב שאת לא מתעקש עם החניה, כן,
נכון, יפה, אז אותה חברה
הכל חשוב,
הכל
מתחבק,
אז אני פשוט מכתור ספר על ה... אז אותה חברה שאמרה לי את זה, לא משנה, דווקא רציתי שהיא תבוא, אבל לא משנה, לא יצא, דווקא היא מתחילה קצת אחרי שהיא אמרה לי, ואחרי תקופה די ארוכה, היא מתחילה להגיע מהמקומות שלי, בלי להיות מושפעת ממני, היא שמעה את זה במקומות אחרים. אמרתי לה, עוד מעט היא כמוני, אז היא מתחילה להיות דומה לי. היא גם מתחילה ללמוד, לראות את זה קצת, לא לשקוע בתוך כל סיטואציה, ולהיבלה שם בתוך כל הדרמה.
אני רוצה גם להתייחס דווקא לנקודה שהעלית קודם, כששאלת את אורי מאיפה אתה יודע שזה ייקח הרבה זמן. זה פשוט הזכיר לי התייחסות לזה שסטיבן בצ'לור מתייחס לזה בספר בבודיזם ללא אמונות, בספר שתרגמתי.
אמרת שעוד מעט יוצא ל...
קח עוד כמה חודשים, כן. והוא מעלה שם את השאלה, שיכול להיות שהשאלה הזאת, ההתלבטות הזאת, שאנחנו מכניסים אותה בתוך ה... כמו הרבה התלבטויות, בתוך הרציונל שלנו, של חוק השלישי הנמנע, או שזה ייקח הרבה זמן, או שזה לא ייקח הרבה זמן, שהיא בעצמה כבר מכניסה אותנו, כמו שהשפה עושה הרבה פעמים, כי זה פשוט הדרך, המבנה של השפה, הדרך שהיא עובדת, למין מקום שהוא חסר תועלות, וכמו שאתה אומרת, גם אי אפשר באמת לדעת, ואולי דווקא להתייחס לזה בתוך מקום של לוגיקה של גם וגם, יכולה לעבוד יותר, כלומר שזה המקום הזה של להתעורר, בין אם ניקח את זה במובן מאוד עמוק ורחב, בין אם להתעורר למשהו, הוא נמצא גם, אנחנו נדרשת עבודה, כמו שהעלית, עצומה, כלפי תובנות שאחר כך אנחנו רואים אותן ככל כך פשוטות וכל כך זה כל כך הרבה עוד פעם ליפול בבור ועוד פעם ליפול בבור ועוד פעם ולנסות ולתרגל וכולי, שזה נכנס בתוך הזה של הז'רגון הבודהיסטי הקלאסי, בתוך הזה שצריך עוד גלגולי חיים וגלגולי חיים כדי להתעורר, ומודדים את האנשים עוד כמה יש לך וכולי וכל הזה.
איפה אתה בסולם ההתעורר?
אז בו בזמן, כאילו, שיש לזה את המקום של כל כך הרבה זה, ומצד שני, שזה כאן, שזה נמצא בתוך מקום שהוא כערף עין.
רק צריך להסיט את המסך.
כן.
מסכים.
ובעצם, וזה משהו שעוד יותר מכניס לתוך זה את המקום הזה, זה שאני לא יכול לעשות את זה בכלל. שזה תמיד הסתירה שנמצאת פה בתוך הדברים. כי מצד אחד יש תחושה אותנטית של אני, ואני עושה פעולות מכוונות שאני מבין מהניסיון, מאמין, שיתרמו מבחינת התרגול שאני עושה, החברה שאני חי, הדברים שאני מטפח, ובו בזמן את מה שבאמת יש כאן להבין או לעשות, זה לא אני יכול להבין או לעשות, כי התחושה הזאת שאני עושה את זה, היא בדיוק מה שנמצאת ביני לבין להרפות.
אתה רק מייצר את התנאים, אתה יכול להגיד עד מחר. ההכרה תעשה מה שהיא רוצה. אתה רק מייצר את התנאים. והדבר הזה מתערבב עם האני שלך, עם הרצון הזה. ועד שאתה מבין שאתה צריך רק ליצור את התנאים, מה פתאום מישהו אחר יגיד לי?
יכול להיות שגם המחשבה של אני יוצר את התנאים היא גם הלכת רחוק מאוד.
זה כמו זה לא אחד גדול, שאתה מתחיל איתו, אתה מוצא זה, אבל עוד נכנס לך, כן. לא הייתה פתפוזנות, אני פה מוצא
איזה
משהו קטן, בורח
לאיזה
דלת קטנה, פותח
וחוזר. זה חלק מתוך המקום של נקודות התורפה שישנן בגישות שהן מאוד מדגישות טכניקה. שמצד אחד טכניקות וטכניקות טובות באמת יוצרים תנאים שתומכים, שעוברים וזה, אבל מצד שני, טכניקה, by definition, מאוד יוצרת את התחושה, מחזקת את התחושה של אני עושה משהו. ואז הרבה פעם דרך האחורית והחלון האחורי מכניסה את האני המודד, אני המתרגל, שהוא פה הולך לסדר את העניינים. זה תמיד בתוך כל העולם הזה של טכניקה, וכאן באות הגישות, בגלל זה ישנן את הגישות, שהגישות הקיצוניות הן כלום, זאת אומרת, אין טכניקה, אין כלום, כי אומרים, אתה מסתבך איתו, דחפת אותו פנימה, את האני הרוחני, האני המודד, אתה מגדל אותו, לך תצא ממנו אחר כך. והגישות האחרות אומרות, לא, 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 זה כל כך מציף, זה כל כך overwhelming, שאם אתה לא נותן קצה של חוט כאיזושהי טכניקה, זה הופך, זה... מתוך כאילו מה שאני רואה עם השנים, זה עניין של התאמה לאנשים. יש מי שזה יותר מתאים להם, יש מי שזה יותר מתאים להם. ובכל דבר יש שאתה יכול להתפקח. כן, עוד התייחסויות אל השיר או אל דברים שאמרנו שקשורים לשיר במפגש שעבר.
אתה רוצה להגיד משהו לשיטפון הזה בסוף?
שיטפון זה מחזיר אותי לרפסודה. לנער ולרפסודה. לנער ולרפסודה, ויש את הסיפור עם השני הנזירים והבחור צריכים להעביר אותה. תמיד אני נזכר את
זה. זה קשור לפה?
לא, אבל זה שיטפון.
לא רוצה לזכר בבחורה, לא משנה
בזה. אתה סוחר אותה עד עכשיו. אתה סוחר
אותה. אין לו בסדר עדיין על הגב. אסור. נכון, הוא אומר לו, אסור.
פיוס, זה מאוד... יש הרבה שימוש ב... הבודה עושה, הכתבים הפאליים עושים במטאפורות שקשורות למים, ולא רק הם. זה בכלל מטאפורות חזקות, המטאפורות שקשורות למים, מים, מחיים, אם תרצו. המקום כאן של השיטפון, מתייחסים אליו לפעמים בפרשנות כשיטפון של מרה. זה קשור אולי גם למטאפורה שהבודה משתמש בה לא פעם, שהוא מכנה את הוא מדבר על זה שהדרמה, שמה שהוא מלמד, הוא מכנה את זה פטי סוטה גמה, נגד הזרם. שזה מעניין, כי באותה מילה הוא משתמש במי שנכנס פנימה ומתחיל ללכת בדרך, סטרים אנטרר. נכנס לזרם. הוא משתמש באותה מטאפורה, אבל בצורה הפוכה. אבל בפטיסות הגמי, זאת אותה התייחסות נגד הזרם, כמו השיטפון. הזרם של מרה, או... אתה תיארת את זה קודם, בצורה נורא יפה. השיטפון הזה של ההכרה, כמו איזה צונמי של... של מה שהזרם המורגל של התודעה בעצם מייצר.
והלחצות אותו זה לעבור דרך, כי מה קורה לנו בדרך כלל כשאנחנו נכנסים למקום שיש בו שיטפון? השיטפון לוקח אותנו, מייצר אותנו, ואז כמו שאלה, למרות שאני זה מזהה וכולי, אז אני מזהה, אבל אז התגובתיות של התודעה מעלות בי את המקום, אבל עוד פעם לא הצלחתי, ועוד פעם לא זה, ועוד פעם לא זה, ועוד פעם, ואני בעצם כבר, השיטפון לקח אותי, רק שזה קצת כמו שיטפון כזה הולוגרמטי כזה, כמו הולוגרמה. אנחנו נכנסים ברמה אחרת, ברמה אחרת של אותו שיטפון לוקח אותנו, רק שאנחנו לכמה רגעים מרגישים, תפסתי, אבל תפסנו פה משהו, ופה הוא לוקח אותנו. אבל זה הכוונה בתוך המקום של לחצות השיטפון. זה בדיוק אותו מקום כמו עם הרפסודה. לחצות את המקום הזה, את הנחשול של ההרגלים הרגשיים, המחשבתיים, שלוקחים אותנו סביב המקומות של סלידה, השתוקקות, יוהרה, פפנצ'ה.
ובעצם לא להיסחף עם השיטפון ולא ללכת נגדו, זה פשוט לעבור אותו.
לעבור אותו.
יש שתי אפשרויות, או באמת להיסחף איתו, או לנסות ללכת נגדו, או פשוט לחצות, לעבור לגדר השנייה, ושהוא ילך להמשות.
וכאן באמת זאת המטאפורה הזאת של הרפסודה.
כן.
של המקום שהדרמה, ופה נורא, נורא חשוב לזכור, ואני חושב שאנחנו בהחלט כבר בתוך מקום של בשלות כזאת, של לזכור שהדרמה והתרגול זה לא זה. זה לא רק זה. זה חלק חשוב, הרבה פעמים מאוד סקסי, כאילו בלחשוב על התרגול, משהו אחר, אני עושה מדיטציה וכו'. אבל המקום של זה, כמו שאת מדברת על זה, זה בעצם ההכרה שלנו, היום-יום ישנו בה. ובתוך כך, המקום שלמשל מתייחס אל כל המקום של ההתנהלות האתית שלנו בעולם, היא מאוד מאוד משפיעה. שם אנחנו זורעים זרעים, עוד זרעים ועוד זרעים, של מה שאחר כך נובט בתוכנו, של מה שעולה, מה שמופיע בתוך ההכרה, שפה אנחנו קוצרים את זה הרבה פעמים כקהילה, וכקהילה וכקבוצה שמתקבצת, ומביאה לתוך המקום הזה איזה שהם כוונות ש... אני לא אוהב להשתמש בביטוי הזה, זה הכוונות טובות, אבל המקום בפנים הוא מקום שחוקר ומתכוון ומגיע באמת לרובד מאוד עמוק של ההתכוונות שלנו, וההתכוונות היא התכוונות שיש בה תואר, רצון להועיל, לא לפגוע בעצמי, באחרים, וכשזה מתקבץ ביחד, זה יוצר את מה שיוצר. מהבחינה הזאת, הדרמה היא מהווה הרפסודה, לחצות השיטפון. כל מה שבעצם נבנה ביחד, שהדרמה בונה ביחד, כל הקונסטרוקציה הזאת של הדרמה, היא בעצם לייצר, ומהבחינה הזאת מטאפורה נפלאה, לייצר מתוך, גם בסוטרה שהבודה מדבר על הרפסודה, זה לא משהו שהוא הלך לאיזשהו בית חרושת נורא טוב, שטוב בלייצר רפסודות, וקונה משם איזה רפסודה טובה. איך אתה עושה רפסודה? זה לא איזה סירה. אתה על קדת הנער אוסף מה שישנו שם. החיים שלנו, החומרים שמופיעים בחיים, איתם בונה בתוך המקום הזה, מייצר את הרפסודה שמאפשרת לחצות את השיטפון. ואז אחר כך, וזה אולי יתקשר ויעלה בהמשך שנעבור אל השירים הבאים, שנכנסים הרבה יותר אל המקומות, בעיקר אל המקום שקשור להשקפות ודעות, שכשהבודה מדבר על המקום של הרפסודה, הדבר העיקרי בעצם, הדבר המאוד דומיננטי לו להגיד את זה, זה מה קורה עם רפסודה אחרי שאתה חוצה את הנער, אתה שם אותה על הגב ואומר אני אמשיך ללכת איתה כי היא מאוד שימשה אותי וזה אחלה כלי. והנזירים שהוא שואל אותם, אומרים, לא, מה, רק טמבל יעשה ככה. בדיוק, אחרי שאת חצית עם הרפסודה את הנער, אתה משאיר אותה שם, או מנסה להעביר אותה לאחרים שרוצים לחצות את הנער. אבל אתה לא, זה לא איזה משהו לקחת אותו.
אבל הוא התחיל בכל מקרה, כשמרגמים את זה למוסר ולכל הדבר. זה די, זה כבר בך. הרפסודה כבר חלק ממך.
אולי עם הסיפור, עם השור, עם השור, לא איך זה עם השור, שבזן, בזן, הסיפור עם השור. זה לא רפסודה עצמה, זה הידע או היכולת או הכלים לבנות רפסודה, לא צריכה את הרפסודה עצמה. הרפסודה שיפשר לך בסיטואציה מסוימת. סיטואציה אחת, נער אחר, לא יודעת מה זה כבר, לא, הרפסודה הזאת לא יעיל. אבל הכלים, הידע, היכולת לבנות, משהו מתאים לסיטואציה הזאת, זה מה שנרגש.
הרפסוד הזה מעשים טובים, מה שאתה אומר, זה האתיקה והחמלה וכל הדברים האלה, מזה בנויה הרפסוד, זה מה שאתה... זה מה שעוזר לך לחצות, כאילו, ומה עם כל ה...
זה גם, אם נלך על המקום שאת אומרת, למשל, של אתיקה, אז
כי זה מעבר לאתיקה, זה המעשים הטובים שאתה מדבר עליהם, כי זה מוביל אותי לנושא של אם אתה לא עושה מעשים טובים, אז מה קורה? זה מרסודה? כאילו, crime and punishment.
אז הנה, תראי בתוך הדיאלקטיקה הזאת שאת מעלה. כשאני קולט, נפתח אל המקום שהתנהלות אתית יש לה מקום, יש לה ערך. כי שמעתי וזה עשה לי היגיון והאמנתי או אולי ראיתי באיזושהי צורה והכל. המקום הזה פותח, מעודד, מטפח בי, תומך, נותן אנרגיה להתנהלות אתית. רפסודה. אוקיי? בו בזמן, כשאני לוקח את זה לתוך המקום, כן, צריך להתנהג ככה. זה העניין. וזה הרי, אנחנו מכירים את זה בתוכנו, זה ככה וזה קורה, ההבדל בין הדברים, אנחנו בשפה יכולים לדבר על זה כעל שני דברים שונים, אבל תכלס המרחק ביניהם הוא מאוד מאוד זהיר. המקום הזה, כמו שאמרת, מוביל אל המקום כמו שאני שומעת, של שכר ועונש ומוסרניות וכו', וברגע שלקחתי את הרפסודה ושמתי אותה על הגב, יצרתי לעצמי בעצם משהו שמקשה עליי להתנהל. ולנוע איפה שאני נע, כי אני לא זקוק לו עכשיו. זה קורה. קודם כשאורי למשל דיבר על המקום של טכניקה של לקחת, והיא רפסודה, היא העבירה דרך משהו שהוא לא ראה לפני כן. היא נתנה אנרגיה וכו', ועשתה איזושהי פעולה. אבל מתוך המקום הזה נוצר איזשהו התייחסות פנימית שלוקחת את הטכניקה המסוימת הזאת בצורה מאוד כזאת, היא שמה את הרפסודה על הגב, והוא אומר, אני תקוע, כי בעצם השיטפון עכשיו הוא משהו אחר. שאליו אני בכלל צריך להביא משהו אחר, לעבוד עליו, מתוך המקום שנתקעתי ועוד פעם ועוד פעם השיטפון הוריד אותי ועוד אותי, הבנתי משהו, אבל מה שהבנתי זה שברמה מסוימת אני סוחב את הרפסודה על הגב, אז יש לזה שלל צורות, זה לא רק כלפי אתיקה, או רק כלפי טכניקת מדיטציה, או רק כלפי...
כן, אבל זה, אני מקבל את מה שאתה אומר, אני לקחתי את זה למקום קצת אחר, כי מה שלי מציג זה שאני כל הזמן צריכה להיות בסדר, אני כל הזמן צריכה להיות אתית, כדי שתהיה לי רפסודה. ולא תמיד אני אתית, מה לעשות? יש דברים שזה אמנם היום יותר קשה לי קצת, נניח, לעשות דברים שאני חושבת שהם לא נכונים או משהו כזה. אבל זה החיים. כאילו מה, זה כל דבר מקבלים עונש, אז אין לי רפסודה, כאן יש לי רפסודה, כאן אין לי רפסודה, מה?
לא, זה בדיוק, זה בדיוק העניין שאת בתוך החיים פתאום מתקלת לכל מיני סיטואציה, שאתה צריכה לבדוק האם את הולכת עם הזרם, עם השיטפון של כולם.
שאת הולכת, תוצא. זה קשה? אין ספק, זה שיטפון. אני שואלת איך היא בונה רפסודה, ממה היא בונה את הרפסודה?
מזה היא בונה גם את הרפסודה. זה חלק. השאלה אם היא מסוגלת לבנות את הרפסודה. אולי לא, אולי היא רוצה להיות עם השיטפון. זה לא פשוט.
השיטפון, זה תמיד, זה תמיד מעניין לשאול במטאפורות, כשאנחנו לוקחים אותם, מה זה בכל סיטואציה? למשל, עולה פה המילה שיטפון, בתוך מה שאת מתארת. יש פה לפחות שני שיטפונות. שיטפון אחד זה מה שקראת לו אלה החיים. או בפעם כי ככה נהוג, חברתית, תרבותית וכו'. אבל שיטפון זה גם השיטפון של, של המקום של ההלקאה העצמית, שאת, שאת מציפה אותו. המקום של, כי באמת כמו שאת אומרת, ישנם תנאים ונסיבות שאני לא יכולה ולא נכון לי להתנהל בדרך האתית, ואז השיטפון יכול להיות, יש לי הזדמנות, נקד עצמי קצת, נקד עצמי, הנה אני ככה, אני לא יגיע, אני הורס את הרפסודה, זה גם שיטפון. גם זה שיטפון וגם זה יכול להיות שיטפון. וזה חוזר על המקום של אף אחד זולתך, רק את יכולה בעצמך למצוא את המקום, את המקום המאוזן. לראות, להיות ערנית למקום שאנחנו עושים לעצמנו הנחות, ויש מקומות כאלה. מתוך עצלות, מתוך קושי להתמודד עם חברה, עם סביבה, עם כל מיני דברים. כמו שאתה אומר, אלה החיים, מה לעשות? צריך להיות ערנים למקומות האלה. ובו בזמן, גם להביא רכות בתוך המקום, ולהשתמש במקום של הערנות, לייצר איזה רודן פנימי, או, זה לא לייצר אותו, הוא קיים שם ובגדול. לא להזין אותו.
אבל זה לא מה שהבודיזם אומר, שהחטא בעונשו, כאילו, זה לא משהו ש...
ארנונה, אני לא יודע מה הבודיזם אומר.
אני יודעת, מה שאנחנו מדברים אותו, טאואיזם, קונפוציוס,
אני תראה, אפשר לתפוס את זה ככה. אני חושב שזה עלול להיות... יכול להיות קצת יותר מדי פשטני. כי החיים הם זה דבר מורכב. יש לחיים המון, המון... זה... קחי את הדוגמה, לא נכנסנו לגמרי ספציפית, אני חושב שמספיק ספציפי, למקום הזה של סוגיות אתיות שאנחנו מתנהלים בהם, שמצד אחד אפשר לכרות על לוח של אבן, איזה שהם כללים... של אתיקה ומוסר וככה צריך להתנהג, ואם הרג צבוב חבל לך על הזמן עוד 100 גלגולי חיים וזה, ותמצאי בבודיזם מקומות שיש לך רשימות כאלה, יש לך זה כמה זבובים, כמה גלגולים תשלמי על זה, יש את זה בתוך זה. אבל בו בזמן אנחנו, את בטח יכולה לראות איך אפשר להשתמש בתוך דברים כאלה כדי להזין כל מיני דפוסים פסיכולוגיים שאנחנו כלואים בתוכם. אז אני לא חושב שלומרת דברים בצורה כזאת היא... שוב, middle way, שביל זהב, לא מצד אחד, טוב, אלה החיים וזה, כולם מרמים, כולם ככה, אז גם אני. ומצד שני, לא להפך, זה מין תודעה אורתודוקסית כזאת, הנה, ככה צריך לנהג וזה, ואז מה נוצר? מה שאנחנו תמיד פוגשים באורתודוקסיה, גאפ, נוצר רווח בין איזשהו פסון שאני מציג לעולם, ואני בסדר לבין פתאום ההתנהלות האמיתית שלי עם כל המערה שלי וכל הזה, וכל הדברים הכל כך אנושיים. הרפסודה זה המידל ווי.
איך הולכת על השאלות הדואליות של הדיכוטומיות? אני חושב, אני חשבתי על השאלה של הדנה. דנה אין נכון או לא נכון. אני פעם לא הבנתי מה רעיון של התרגוד של דנה, אבל המחשבה על הדנה ואיך לשים וכמה לשים ואיך אני חושב על איך אני מחשב את הדנה, מה לעשות את הדנה? אז זה דוגמה למקום שאני לא יכול פה לעבוד על שכר ועונש. איזה דנה אני אקבל עליה עונש ואיזה דנה אני אקבל גמול? אז זה איזשהו מקום שהוא מתרגל את ה... כי אנחנו במערב מאוד בקלות הולכים על בינארי. וזה דוגמה שאין פה בינארי, אי אפשר ללכת על... ונראה לי מקום שככה מרקח את החשיבה הזו. ויש עוד הרבה מקומות אחרים כאלה.
יופ. טוב, אנחנו נעצור כאן. ובואו נסגור את הערב ורגע של דממה משותפת. הכירו, דעו ואמצו אל לבבכם את אשר אתם תופסים וחצו את השיטפון. אין החכם נתפס באשר השיג. את החץ חולץ, את חייו הוא חי ערני. אינו נחשף לעולם הזה, לא לעולם אחר.